שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט של מרגישים NBA. כאן יובל, ואת האמת שחשבתי על שם לפודקאסט, אבל אז ראיתי שהוא כבר די תפוס, אז בעיקרון חשבתי על בוקס אאוט. כאילו גם מונח טרם מעולם הכדורסל וגם קצת יוצא מהקופסה. אבל ראיתי שיש כבר איזה סוג של פודקאסט או עמוד פייסבוק עם השם הזה, אז אני אחשוב על משהו אחר, או שאתם תחשבו על משהו אחר ותגידו לי. אז אנחנו היום בבוקר, מקליט את זה בבוקר של השמיני ליוני, יום שלישי, וברוקלין בדיוק פירקו את הנץ, את הבקס בכמעט 40 הפרש. זה היה לא קרוב בשום שלב של המשחק. ועלו ל-2-0, commanding 2-0 lead, מה שנקרא, ממש מרגיש שהסדרה הזאת עוד נגמרה לפני שהתחילה. הבקס נראים שאין להם תשובות כל כך למה שהנץ עושים בהתקפה, בהגנה הנץ מפתיעים לטובה, או שהבקס גם מפתיעים לרע, אבל גם הנץ בהחלט מפתיעים לטובה. ואני חושב שזה מתחיל מזה שלמילווקי אין דרך לעצור את דורנט. זאת אומרת שכשעשינו את כשעשיתי את המחשבה לפני הסדרה, אז אמרתי, אוקיי, כאילו לא לקחתי כאופציה את זה שדורנט פשוט יכול לעשות מה שהוא רוצה מול כל שומר. זאת אומרת, ידעתי שהאופציה הזאת קיימת, אבל לא חשבתי שזה יהיה כל כך בולט וכל כך כאילו אין לאף אחד סיכוי מולו. והלילה הוא פשוט הוציא את פי-ג'יי טאקר מהמשחק, הוא שחט 4 עבירות ב-5 דקות הראשונות, 2 מטאקר, 1 מיאניס ו-1 מלופז אני חושב, או ממידלטון, וכבר הביא את ברוקלין לבונוס וגם הוציא טאקר מהמשחק. ובעצם עוד לפני בכלל שבשאלה הזאת, כאילו אתה אומר, אוקיי, אז אם אנחנו לא יכולים לשמור עליו, אם מילווקי הייתה צריכה לשאול את עצמה, אם היא לא מסוגלת לשמור על דורנט באחד על אחד, האם היא צריכה לעשות משהו בהגנה, האם היא צריכה לשנות את המבנה ההגנתי שלה, ואולי לעשות דאבל טים, אולי לעשות, לנסות למנוע ממנו לקבל את הכדור בתחילת הפוזשן, אבל עוד לפני שבכלל מילווקי או מייק בודנזר או דולנזר בכלל החליט אם הוא רוצה לשנות את ההגנה שלו מול קיידי, אז דורנט כבר הכניס את ברוק לופז לפיק אנד רול והכפיל את הבעיה הזאת. למה הוא הכפיל את הבעיה הזאת? כי גם דיברתי על זה קצת בטוויטר וגם שאלו אותי, אז אני אסביר את זה קצת יותר טוב. בעונה הרגילה, השיטה של של מילווקי בהגנה הייתה דרופ. זה כבר השיטה שלהם בשלוש שנים האחרונות. דווקא העונה הם קצת גיוונו את זה וניסו קצת לעשות יותר חילופים ודברים יותר מגוונים. אבל בעיקרון ההגנה שלהם בשלוש שנים האחרונות מאז שמייק בודנהולצר הגיע, היא הגנה דרופ. זאת אומרת, מה זה אומר דרופ? כשיש פיק אנד רול, אז השחקן הגבוה, ברוק לופז, במקרה של מילווקי בדרך כלל, נשאר קרוב לטבעת. זאת אומרת, הוא לא בא לעשות בליץ על השחקן עם הכדור, הוא לא בא לעשות שואו, שזה כזה להראות, שואו כשמו כן הוא, להראות כאילו אתה מגן, ואז לחזור לשחקן שלך. ואפילו זה אפילו לא אייס. אייס זה כאילו, זה מה שטום טיבדו המציא או פיתח בשנים שלו בבוסטון ואז בשיקגו, שזה כאילו לדחוף לתעל את השחקן המתקיף לצד, לצד של המגרש, ולהשתמש בקו החוץ בעצם כעוד מגן. אז זה סוג של אייס, אבל פשוט שהשחקן ההגנה הגבוה, לופז במקרה הזה, נשאר פשוט קרוב לטבעת, כדי למנוע זריקות באזור הטבעת. זאת אומרת, הלוגיקה של מילווקי אומרת, אנחנו רוצים למנוע זריקות באזור הטבעת כמה שיותר. כאילו, שיהיו כמה שפחות זריקות מאזור הטבעת, וזה באמת הצליח להם בשנים האחרונות. זאת אומרת, הם אפשרו אמנם יותר זריקות משלוש, כאילו, כחלק מהשיטה הזאת, אתה בעצם מבטר על זריקות מיד ריינג ועל זריקות של פול-אפ משלוש, נגיד. שזה מה שמיאמי ניסו לעשות, שנה שעברה הם עשו את זה, והשנה הם ניסו לעשות את זה, אבל לא כל כך הצליחו. ובעצם זה החיסרון בשיטה הזאת. זאת אומרת, זה יתרון בעונה הרגילה, כי אתה רוצה בסוף לדחוף קבוצות לזרוק מיד-רנג' ופול-אפ סריז, כי אלה זריקות פחות יעילות בטווח הארוך, בתוחלת. אבל בסדרה מול הנץ, שיש לה את דורנט ואת קיירי ארווינג וג'ו הריס, שלא מפחדים בכלל לזרוק פול-אפס. ובכלל, כאילו, אנחנו בלי הרדן בכלל בסדרה הזאת, ובלי ג'ף גרין גם. זה כאילו ממש קטסטרופה מה שקרה פה בשני משחקים הראשונים מבחינת מילווקי, והצלחה מסחרת מבחינת הנץ. והייתי בדרופ עדיין. אז בדרופ, אתה בעצם מוותר על הזריקות האלה, ודורנט, קיירי וג'ו הריס הם אמנים בזה. אז בעצם מעבר לזה שדורנט יכול לעשות מה שהוא רוצה מול כל שומר, בלי קשר לסגנון ההגנתי שבו מילווקי שומרת, הסגנון ההגנתי שבו היא שומרת, הופך את דורנט לעוד יותר מסוכן. זאת אומרת, הלילה היה מהלך אחד שטאקר שמר על דורנט, זה היה ברבע השני, והוא בא כבר לעבור את טאקר, לופז בא, השחקן שלו ברוס באון בא לחסום בפיק אנד רול, לופז כמובן היה בסוג של דרופ, براون كيبلت الكدور بدورانت نتنوت الكدور كرولر يانيس بقى لاصوت عزرا بلاي جريفن بقى منصد فاك دان كيلو زي 2013 و ده كل بعت متخيل من ده شدورانت هو اغاده باهمت اغاده ومخبال بזה שהסגנון ההגנתי של מילווקי هو بعيتي سبيسيفيك مول النتس והבעיה היא שאין לבודנהולצר כל כך אופציות. זאת אומרת, אם הוא מוציא את לופז מהמשחק, כדי לא לשמור, כי לופז לא יכול כל כך לשמור בכל סגנון אחר. זאת אומרת, אם אתה תתחיל לעשות חילופים, אז הנץ הולכים להכניס את קיירי, ארווינג ודורנט עוד פעם לפיק אנד רול, לחסימות עם לופז. לופז יקבל את החילוף, והם פשוט הולכים לבשל אותו. אז את מי אתה, אז נגיד ולופז אתה מוציא אותו מהמשחק, את מי אתה מכניס? זאת אומרת, יש לך את טאקר ויאניס ומידלטון והולידי, שבוא נגיד, בתיאוריה כולם יכולים לשמור על כולם. סבבה, אני יוצא מנקודת הנחה שגם אם הם, שהם עושים חילופים ומצליחים to be honest with everyone. אבל מי השחקן החמישי? זאת אומרת, לופז לא יכול לשחק בסגנון הזה. ברין פורבס לא יכול לשחק בסגנון הזה. הלילה ראינו כמה מהלכים הגנתיים מאוד מאוד קשים לצפייה שלו. האם אתה מכניס את פט קונטון? האם אתה נותן יותר דקות לבובי פורטיס, שלא נראה טוב בסדרה הזאת? וכנראה, אף אחד מהתשובות האלה אני לא אוהב אותן, ואחר כך אתה מגיע לג'ף טיג, ותנסי סנטה תקום פה, וכל מיני שמות שאני אפילו לא יודע לבטא. וזהו, אתה בבעיה. זאת אומרת, לא יודע אם דוט דיווינצ'נזו היה הפתרון פה, אבל הוא בהחלט מורגש שיש לבקס השמחה שלהם עוד יותר קצרה מבדרך כלל. אז הם בעצם תקועים עם השיטה הרגילה שלהם, מעבר לזה שגם עכשיו קשה להם לשנות, ועוד שנייה נגיע לזה שבודנהולצר הוא מאמן שקצת קשה לו לתקן, אבל לעשות התאמות, אבל אין להם גם בסגנון הזה שהם רגילים אליו, בעצם הנץ חוגגים ובעצם משתמשים בדורנט כטריגר ההתקפי, כמי שמייצר את הפואנטה ההתקפית, שממנה הם אחר כך זורמים, והכל פשוט בא להם בקלות. זאת אומרת, השלשות, ג'ו הריס מקבל שלשות פנויות. לא הרגשתי בשום שלב בשני המשחקים הראשונים של הנץ קשה בהתקפה. שזה בעצם הסיכוי היחיד, כאילו, אתה לא תנצח את הנץ אם הנץ מרגישים בנוח בהתקפה, כי הם יכולים לקלוע 120 נקודות בלי למצמץ בכלל, ומילווקי בשום שלב לא הקשו עליהם בהגנה. ובצד השני, מילווקי היו נראים נורא הלילה. כאילו, מידלטון היה מחריד בחצי הראשון, לפי דעתי הוא התחיל עם 0 מ-7 או משהו כזה, עד שהוא התחיל לקלוע כבר המשחק היה גמור, והם לא תוקפים את הרימאונד התקפה. כאילו, היתרון של מילווקי כביכול בזה שהם משחקים עם לופז, בהתקפה אמור להיות זה שיהיה להם יותר כוח ברימאונד התקפה, אבל הם לא עושים את זה מספיק, וגם חייבים לתת קרדיט להגנה של הנט. זאת אומרת, בלייק נשכב על הרצפה, ועושה הסל פלייז, כאילו אחרון הרול פליירס, ובאמת מגיע לו כל הכבוד הזה, הוא באמת נראה מעולה בינתיים בסדרה, גם בהגנה האישית שלו מול יאניס, ודורנט מתפקד כסנטר לכל דבר, זאת אומרת, הוא חוסם זריקות באזור הטבעת, הוא משנה זריקות באזור הטבעת, הוא מפחיד, הוא מרתיע שחקנים, הלילה היה איזה פעלך שהולידי הגיע לצבע, נעצר, חזר אחורה, כאילו עשה איזשהו, בסוף, במקום להגיע עד לטבעת, הוא עשה איזשהו פיידאווי כזה שבקושי גירת על הטבעת. וגם ההגנה שלהם על יאניס נראתה יותר מסודרת, הרבה יותר דומה לוול של מיאמי וטורונטו, שראינו בפלייאופים הקודמים. והשאלה שנשאלת פה, וגם דיברתי על זה גם בטוויטר וגם בפריוויו, זה למה יאניס לא משמש יותר כחוסם. בעצם כמעט כל פעם, גם הלילה, כמעט כל פעם שיאניס שימש כחוסם, זאת אומרת, כי הנץ משחקים בדרופ משלהם, זאת אומרת, הם מחכים ליאניס באזור הטבעת ונותנים לו לזרוק שלשות, ונותנים לו לזרוק את הזריקות מידרין שלו כמה שהוא רוצה, שיזרוק אותם כל הסדרה מבחינתם. אבל יש לזה חיסרון, כי אם אתה לא שומר על יאניס קרוב, אז הוא יכול לשמש כחוסם, ואז הולידי פתאום מגיע עם מומנטום לטבעת, ומידלטון מגיע עם מומנטום לטבעת. וגם הלילה, כל פעם שהם עשו את זה, הם קיבלו דברים טובים. זאת אומרת, זה בדרך כלל הביא לזריקות באזור הטבעת, או זריקות נוחות יותר, עמוק בתוך הצבע, או שזה עזר להם לעשות קיק-אוט לשלשות. ואני לא מבין למה הם לא עושים את זה כל פוזשן. זאת אומרת, זה המהלך ההתקפי הכי טוב שלהם. אם אני מקביל את זה כאילו לברוקלין, ברוקלין כל פוזשן כמעט מתחילים עם דורנט בטופ אוף דה קי, ומפרקים את מילווקי משם. ומילווקי פשוט לא משתמשים מספיק במהלך הזה של הולידי עם הכדור, אוקיי, בוא נביא את יאניס לחסימה, לא עבד, בוא נביא אותו שוב. ולזרום משם, הם הרבה יותר מדי פעמים מתחילים עם יאניס כבול הנדלר, שזה לא צריך להיות כבר, אנחנו מבינים את זה כבר פלייאוף שלישי ברציפות, שיאניס הוא לא בול הנדלר, הוא לא שחקן שיקח אותך לאליפות כמוביל כדור ראשי, הוא לא לוקה, הוא לא לברון, הוא לא דורנט, הוא לא הרדן, הוא יאניס, הוא שחקן אחר, וצריך להשתמש בו בצורה אחרת, בצורה דומה לאיך שהם משתמשים בשק, או משתמשים באמביד, ופשוט לא נכון לתת לו את הכדור, ולצפות שהוא ייצר משהו שהוא פרודוקטיבי ואפקטיבי בסדרת פלייאוף. ובסופו של דבר ההגנה של כאילו בגלל שמילווקי לא עושים את זה מספיק, ההגנה של הנץ הרבה יותר קל להם להתמודד איתם, והם בעצם דחפו אותם לזרוק זריקות מידרנג'. 43 זריקות, לפי קלין לנגלס, 43% מהזריקות של הבקס הלילה היו מידרנג'. בעונה רגילה רק 30%. זה הרבה יותר מדי, ותוסיפו על זה שהם הפסידו בגדול בפוזיישן גיים. זאת אומרת, ברוקלין זרקו 10 זריקות יותר הלילה. זאת אומרת, ברוקלין גם ככה זאת קבוצה שקולעת יותר טוב ממך כנראה, אז אתה לא יכול גם לתת להם עוד פלוס 10 זריקות. זה ממש הגזמה. מילווקי כפו פחות עיבודים, הורידו רק שני ריבאונד התקפה יותר. עכשיו, גם השני ריבאונד התקפה יותר האלה, זה מרגיש הרבה פחות. כי כל ריבאונד התקפה של ברוקלין הרגיש כמו מומנטום צ'יינג'ר. זאת אומרת, זה מה שבאמת צריך לראות את המשחק בשביל להבין, אוקיי, סבבה, מילווקי ניצחו את הריבאונד התקפה 11-9, אבל בפועל כל ריבאונד של ברוקלין היה מלמיליאן. זאת אומרת, היה שם איזה ריבאונד אחד של ברוס בראון, שהוא קפץ מעל יאניס, לקח את הריבאונד, וכל פעם שזה קרה, הרגשת שאוקיי, האוויר יוצא עוד קצת ממילווקי. אז כאילו הריבאונד התקפה של ברוקלין היה הרגיש כאילו שווה כמו איזה שניים של מילווקי. בסופו של דבר, יש המון לתקן אצל מילווקי. ועוד בכלל לא דיברתי על זה שיאניס נראה שהוא מפחד מהעונשין. זאת אומרת, הוא 2-7 היה הלילה, אם לא טועה, 2-10 בסדרה. הוא נראה שהוא מפחד להגיע לקו. וכאילו, תחשבו שזאת בעיה עצומה, שהשחקן הכי גדול שלך לא רוצה להגיע לקו, וזאת בערך הבעיה החמישית בסדר עדיפויות של מילווקי. באמת הם התחילו את הסדרה הכי גרוע שיש, ויש להם מעט מאוד זמן לעשות שינויים, וגם המאמן שלהם לא הוכיח לנו אף פעם שהוא באמת מסוגל לעשות את זה. זאת אומרת, בודנהולצר לא הראה עד עכשיו בקריירת פלייאוף שלו איזושהי אינטואיציה מדהימה או יכולת התאמות יוצא דופן. זאת אומרת, אני לא רואה מאיפה בדיוק השינוי מגיע. זאת אומרת, אלא אם כן הם עוברים לחילופים וברין פורבס נותן את משחק חייו, אבל זה לא ססטיינבל למשך ארבעה משחקים. זאת אומרת, הם צריכים לנצח ארבע מהחמש הקרובים, וחמישה הקרובים, וכאילו יכול להיות שיהיה פה נגיד כמו סדרה כמו היה ספרס נגד אוקלאומה סיטי ב-2014, דבר שני היה ב-2012, שספרס ניצחו את השתיים הראשונים ואז אוקלאומה סיטי חזרו עם ארבעה ניצחונות רצופים. כאילו זה קרה, זה לא משהו שלא יכול לקרות. גם שנתיים אחרי זה, כאילו, הם חזרו, כשאיבאקה חזר, אז הם חזרו מ-2-0 ל-2-2, אבל בסופו של דבר הפסידו 4-2 את הסדרה. זאת אומרת, וכמובן ראינו את הקליפרס, רק בשבועיים האחרונים עושים את זה. זה לא גמור, אבל בואו רגע נעשה סדר. כאילו, מילווקי צריכה לתקן המון 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 דברים, גם הגנתית, גם התקפית, גם יאני צריך להפסיק לפחד מהקו, הם צריכים לעשות, להיות הרבה יותר חזק, כאילו, טובים בהסל, זאת אומרת, ב-50-50 בולס. בלי גריפן נשכב על הרצפה ולוקח כמעט כל כדור כזה. זאת אומרת, יש המון 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 דברים שמילווקי צריכים לתקן, מעט מאוד, מעט מאוד זמן, ולא, אף פעם לא הראו לנו שהם מסוגלים לעשות את זה. אז הם במצב לא טוב, בטח כשהנץ נראים מאוד מאוד נינוחים, בוא נדבר, רגע על דורנט. 30, אז דורנט קולע 32 נקודות ב-55% מהשדה בפלייאוף הזה, 50% מהשלוש ו-92% מהעונשין. זאת אומרת, הוא 30 נקודות עם מעל 50% מהשדה, 50% מהשלוש ומעל 90% מהעונשין. 7.3 ריבאונד, 3.4 אסיסטים, זה מרגיש קצת כמו יותר, כי הוא גם באמת, יש לו הרבה הוקי אסיסט, כי הוא initiates the offense עכשיו, בשביל הנץ. 1.3 חטיפות, שתי חסימות לערב, הוא מגיע לקו 8 פעמים בערב. ומבין השחקנים שנשארו בפלי אוף, רק ג'ואל אמביד מגיע יותר לקו מדורנט. דיברתי על זה קצת בקונטקסט של לברון בפודקאסט הקודם, אני אדבר על זה גם בהמשך. ואני חושב שאחד הדברים שאפשר להגיד, אוקיי, הוא שולט במשחק, השחקן הזה שולט במשחק, הוא יודע לשלוט בקצב, הוא יודע לעשות, ויש לו איזשהו יכולת לעשות מה שהוא רוצה, זה הגעה על הקו. ודורנט עושה את זה הכי טוב שאפשר, ואני רוצה רגע לקחת אתכם ליקום מקביל, שבו קווין דורנט לא נפצע מול הרוקץ ב-2019, כאילו הפציעה מול הרוקץ בסיבוב השני, בסופו של דבר, הובילה את זה שהוא חזר מוקדם מדי בסדרת גמר, ואז פצע את האכילס, שזאת הייתה הפציעה הקשה, זאת אומרת הפציעה שהוא נפצע מול הרוקץ, אם הוא לא היה חוזר לשחק מול הרפטורס בגמר, כנראה הוא היה מתאושש ממנה הרבה יותר מהר, וחוזר לשחק כבר בעונה שעברה. אז אני רוצה רגע לקחת אתכם ליקום כזה, שדורנט לא נפצע מול הרוקץ, הרי אנחנו זוכרים אותו בפלייאוף 2019, הוא היה מדהים. הוא היה, אם אני זוכר נכון, היה לו משחק של 50 נקודות מול הקליפרס, לא היה להם שום דרך לעצור אותו, זאת אומרת, הוא שחק עם סטף קרי, והוא היה בבירור השחקן הכי טוב בקבוצה. כאילו, לא היה פה בכלל דיון. אני די בטוח שהווריורס היו לוקחים אליפות אם דורנט לא היה נפצע. זאת אומרת, קשה לי להאמין שטורונטו היו לוקחים את האליפות הזאת. ובמקרה כזה, דורנט היה הופך להיות השחקן הראשון מאז שק. כנראה הוא היה לוקח פיינלס MVP גם באליפות הזאת, כן? ודורנט היה הופך להיות השחקן הראשון מאז שק, שלוקח 3 פיינלס MVP רצוף, ומשתווה ללברון מבחינת אליפויות, אז ללברון היה 3, אז לדורנט היה משווה את עצמו מבחינת אליפויות. האם הוא היה נשאר בוורז? כנראה שלא, כי הוא עזב, כי היה דיבור כל העונה הזאת שהוא רוצה לעזוב, ויכול להיות שהוא היה עובר לברוקלין בכל מקרה, ואז הוא היה עובר לברוקלין, וכל מה שאנחנו רואים עכשיו פשוט היה קורה לפני שנה. כאילו, נכון, סטיב נש לא היה אז, ויכול להיות שהם היו משחקים קצת, הסגל היה קצת שונה והכל, אבל הדומיננטיות הזאת, היינו רואים אותה כבר לפני שנה. אני לא חשבתי שאנחנו נזכה לראות הדומיננטיות הזאת שוב. זאת אומרת, כשהוא נפצע, אז קראתי לזה, כתבתי פוסט בוואלה, וקראתי לזה הפציעה הכי מבאסת בהיסטוריה. כי דורנט היה על המסלול בעצם של ה-Great Ones. ואפשר עוד, אפשר לדבר האם זה באמת Great Ones, כי זה קרה בגולדן סטייט, ואחרי המעבר שלו מאוקלאומה סיטי, אפשר לדבר על זה, ואולי יכול להיות שאני אדבר על זה עוד. אבל הוא היה על מסלול להיות אחד ה-Great Ones. כי הרשימה של שחקנים שזכו בשלושה פיינלס MVP רצוף, היא מאוד מצומצמת. זאת אומרת, זה ג'ורדן, זה שק, ויכול להיות שזה ביל ראסל, ביל ראסל לפי לא היה פיינלס MVP, אז כאילו, לא בדקתי מתחת ל-80s, בדרך כלל לא זכור לי שיש שחקנים כאלה, שזכו שלוש פעמים רצוף. חוץ ממייקל ושק, ודורנט, אם הוא היה בריא ב-2019. זאת אומרת, זה רשימה מאוד מאוד מצומצמת. והיכולת שלו להחזיר את עצמו לדיון על מי הוא השחקן הכי טוב בעולם, היא מדהימה. זה... אני לא חשבתי שזה יקרה. זאת אומרת, אחת השאלות ששאלתי בתחילת העונה, היה לי פוסט כזה של שש שאלות מעניינות לקראת תחילת העונה. אחת מהן הייתה, האם קווין דורנט בריא? וחשבתי לעצמי שאם דורנט הוא 80% ממה שראינו ב-2019, אז יש על מה לדבר כברוקלין כקונטנדרית. ומאז הם גם עשו כמובן את המוב על הרדן, שנתן להם עוד אינשורנס, אבל אנחנו רואים שעכשיו גם בלי הרדן, ברוקלין קבוצה מספיק טובה בשביל לקחת אליפות, כי דורנט הוא לא 80% מה שהוא היה ב-2019, הוא 100%, הוא 100% מה שהוא היה ב-2019. זאת אומרת, הוא עושה מובים, הולך לסל, היום הוא לקח את יאניס לסל, עם כל העבודות רגליים שלו, ועשה ריברס לאפ על ברוק לופז. זאת אומרת, זה לא מהלך של שחקן, דבר ראשון, זה לא מהלך של שחקן שהוא 2-10, וזה לא מהלך של שחקן שהוא 2-10 בין 32 ועבר כבר פציעת אכילס. זאת אומרת, זה משהו מדהים שקורה פה. אני חושב שהיכולת שלו בעצם לחזור להיות בדיון של השחקן, מי הוא השחקן הכי טוב בעולם, היא מדהימה. ובואו נזכר רגע, בכלל הדיון הזה, לא, זה לא היה דיון ב-2019. כאילו דורנט היה ברור שהוא השחקן הכי טוב בעולם בנקודה הזאת. הוא בא אחרי שנתיים שהוא פיינלס MVP, ניצח את לברון פעמיים בגמר, אמנם היה לו קבוצה משמעותית יותר טובה, אבל הוא גם נראה הרבה יותר טוב מלברון בזמן, במשחקים האלה, הוא כלל לברון שתי סיגנצ'ר שוט שנה אחר שנה, מאותה נקודה על הפרקט. והוא היה לדעתי השחקן הכי טוב בעולם בנקודה הזאת. ועכשיו ומאז אתם יודעים, הוא יצא מהמשוואה, קוואי נכנס אליה ב-2019 פתאום עם הפלייאוף שלו, וכולנו הכתרנו את קוואי. שנה אחרי זה כולנו הכתרנו שוב את יאניס, ואז הכתרנו את לברון, וכי לברון בבועה עשה את מה שהוא עשה, ובעצם הרחיק את עצמו עוד מדורנט. אבל עכשיו לברון יצא, קוואי, נדבר עליו עוד שנייה, עדיין בדיון, אבל אם אני צריך לבחור בין קוואי לדורנט, איך שהוא נראה עכשיו, אני לוקח את דורנט. ויאניס, אני לא חושב שהוא בדיון הזה יותר. לוקה אולי יהיה בדיון הזה בעתיד. אבל דורנט הוא השחקן הכי טוב בעולם כרגע. ואולי אמביד, אולי יוקיץ' אחד מהם, אבל הם צריכים עוד להוכיח את זה. דורנט, אנחנו יודעים שהכדורסל הזה, איך שהוא משחק עכשיו, שווה אליפות. ועם אמביד ויוקיץ' אנחנו לא יודעים להגיד את זה. ואני חושב שהיכולת שלו באמת לחזור להיות השחקן הכי טוב בעולם, או לפחות בדיון, שזה good enough בשלב הזה, זאת אומרת, זה סובייקטיבי, כל אחד בבחירות שלו, אבל קלירלי דורנט נמצא שם בדיון. אז היכולת שלו להחזיר את עצמו לדיון היא מדהימה, וידעות לגדולה שלו, של דורנט עצמו. זאת אומרת, כמה שאנחנו אוהבים לרדת עליו, ושיש לו ברנר אקאונט, ושהוא רגיש, ושהוא נחש, ומה שזה לא יהיה, הוא שחקן גדול, והוא עושה דברים מדהימים על הפרקט, שאף שחקן לא עשה לפניו. וזאת עדות לגדולה של הרפואה המודרנית. זאת אומרת, זה ששחקן יכול לחזור מפציעה כל כך קשה כמו אכילס, ולהיות טוב כמו שהוא היה לפני, זה מטורף, וזה משנה את כל התפיסות שלנו לגבי פציעות. זאת אומרת, ג'מאל מרי, אולי החלון של דנבר לא סגור בעצם, כי ג'מאל מרי יכול לחזור אותו דבר כמו שהוא חזר מה-ACL. זאת אומרת, זה לא כמו דרק רוז. זאת אומרת, הסיבה שאמרתי על, על הפציעה של דורנט ב-2019, שהיא הפציעה הכי מבאסת בהיסטוריה, כי עשיתי projection forward, כאילו, זה, כאילו כמו יקרה מה שקרה עם דרק רוז, שהוא לא יחזור אותו דבר מהפציעה, ושהוא לא יהיה באותו כושר, ושהחלון הזדמנויות שלו בעצם להפוך להיות אחד ה-great ones, נסגר. בפועל זה לא מה שקרה, זאת אומרת, בפועל הוא נראה אותו דבר, וזה מטורף שזה קרה, וזה משנה עכשיו את כל ה... את כל היכולת שלנו לחזות קדימה, איך קבוצות יראו בגלל פציעות, וזה משנה את כל ה... את כל ה... את כל הדינמיקה סביב זה. זאת אומרת, אם אתה אומר, אוקיי, שחקן נפצע, אז בסדר, אז העונה הזאת הלכה, אבל יכול להיות שבעונה הבאה, כשהוא יחזור, הוא יחזור אפילו יותר טוב. ואני חושב שזה... דנבר יכולים לקחת מזה, לשוב מזה עידוד, כי זה אולי אומר שג'מאל מרי לא גמר את ה... את הסיפור, ושהוא יחזור אפילו יותר טוב, הוא יחזור באותה רמה, או 90% עם מה שהוא היה. אז זה החלק המעודד של, של הסיפור הזה. מצד שני, אי אפשר להתעלם מזה שיש משהו קצת מפוספס בקריירה של דורנט, בעיניי לפחות. זאת אומרת, העובדה שכל המסלול הזה של ה-Great Ones, מה שאני מדבר עליו, שהוא כמעט זכה בשלושה פיינלס MVP רצוף, והוא עכשיו נמצא עוד פעם שוב בדיון של מי השחקן הכי טוב בעולם, זה כאילו מרגיש קצת רמאות. כי הוא עשה את זה בגולדן סטייט, בקבוצה ש... בקבוצה באמת הכי כישרונית כנראה שחוברה לה יחדיו אי פעם, שגם כן זה קרה רק בגלל איזשהו... אתם יודעים, צירוף מקרים כזה עם תקרת השכר, עם הקפיצה של תקרת השכר ב-2016, והוא שבר בעצם את כל ה... במעבר שלו מאוקלאומה סיטי לגולדן סטייט, הוא בעצם שבר את כל, את כל האיזון התחרותי בליגה, למשך כמה עונות. עכשיו זה קצת חזר, אבל מה שהוא עשה בגולדן סטייט כאילו שבר את הליגה לכמה עונות. וגם עשר איזשהו ריפל אפקט, שהיום אנחנו רואים את ההשפעות שלו לאו דווקא לטובה. זאת אומרת, הסופרמקס זה משהו שהליגה הכניסה במטרה למנוע אירועים כמו מה שקרה עם דורנט, כדי שלקבוצות כמו אוקלאומה סיטי, שהן הקבוצות שבחרו בדראפט ונמצאות באיזשהו נקודת מגננה, יהיה להם עוד כלי להציע לשחקנים שלהם סטייל דורנט. בפועל הטול הזה קצת... backfired לליגה, זאת אומרת, כי הוא הביא לחוזים כמו זה של ראסל ווסטברוק או ג'ון וול וקריס פול, לא, קריס פול לא היה בסופרמקס, אבל ג'ון וול וראסל ווסטברוק זה חוזים שעכשיו הם נחשבים רעילים והם בגלל הסופרמקס. וג'ימי בטלר לצורך העניין הוא עבר בטרייד בגלל שהבולז לא רצו לתת לו את הסופרמקס. ואז, אתם יודעים, הכניס לסחרור את כל הליגה. רבע מהקבוצות בליגה בערך. כאילו, גם הבולס, גם מנסוטה, פילדלפיה, עכשיו מיאמי, כאילו... בסופו של דבר, ההחלטה הזאת של דורנט, בעיניי פגע בליגה. זה הבעיה שכאילו, זה בעיה, אני חושב, שהיא באיך שאנחנו תופסים סיפורי ספורט. זאת אומרת, המעבר של דורנט לגולדן סטייט הוא כאילו נתפס כמשהו... חלש, משהו חלש, משהו לא חזק. אין לי סופרלטיב אחר לתת לדבר הזה כרגע. והקטע הוא שזה רק כי אנחנו, ככה אנחנו רגילים לצרוך סיפורי ספורט. זאת אומרת, אם היינו בעולם הרגיל, והיה לנו מפתח ממש טוב בחברה, והחברה שלנו הייתה טובה, והיא מתחרה, והכל, אבל הוא מרגיש שהוא לא יכול להתקדם בחברה, והוא מרגיש שהוא לא יכול להגיע לממש את עצמו בחברה, אז הוא הולך לעבוד בגוגל. בצוות הכי חזק של גוגל, הם לא חייבים אותו, אבל הוא הולך לשם בשביל התנאים, והוא הולך ללמוד איך להתמקצע ואיך לנצח, או איך לתכנת יותר טוב באנלוגיה הזאת, ואז הוא הולך לפתח סטארט-אפ משלו. וברוקלין זה הסטארט-אפ של דורנט. אז אני מניח שבעולם הרגיל היינו אומרים, בסדר, מגניב, בן אדם כאילו יודע מה הוא רוצה, עושה את ההחלטות שלו, והכל טוב, ולאף אחד לא אכפת באמת. אבל כשזה סיפורי ספורט, ודורנט עושה פחות או יותר את אותו דבר, זאת אומרת, הוא התחיל בחברה מסוימת, התחיל באוקלאומה סיטי, ראה שהוא לא יכול לנצח שם, או הרגיש שהוא לא יכול לנצח שם, כי אני חושב שהוא היה יכול לנצח שם, אבל הוא הרגיש שהוא לא יכול לנצח שם, ועבר בסוף לגוגל, לגולדן סטייט, למד שם איך לנצח, קיבל שם את כל הפונדמנטלס, ואת הווינינג אדיטוד, ואז הוא לקח את זה ועבר עכשיו לברוקלין, והוא מנסה להקים את הסטארט-אפ שלו בעצם. ובעולם הרגיל היינו מוחאים לו כפיים ואומרים לו כל הכבוד, ועושים לו כתבות בבלומברג ודה מרקר, ובעולם הספורט אנחנו בזים לזה. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו צריכים לשנות משהו בסט ציפיות שלנו מכוכבי NBA. זאת אומרת, למה אנחנו, בספורט אנחנו לא מעריכים את הדבר הזה? כאילו, יכול להיות שבספורט אנחנו הרבה יותר מקובעים בדרך שבה אנחנו חווים סיפורים, ואנחנו רוצים לחוות אותם בצורה מסוימת. וזה מתקשר כמובן גם לכמה קשה היה לנו לקבל את ההחלטה של לברון בהתחלה. כי יש לנו איזשהו אידיאל מסוים שג'ורדן וברד ומג'יק ייצגו, של להיות עם אותה קבוצה כל הקריירה, וגם זה קלאו דיבר על זה בשבוע שעבר. לג'ורדן יש איזה סיפור קריירה נורא ליניארי, נורא יפה. זאת אומרת שהוא פורץ, ואז הוא נתקע באיזשהו מחסום מול הפיסטונס, הוא נתקע שוב, נתקע שוב, נתקע שוב, מצליח לפרוץ את המחסום, ואז פעם אחר פעם שובר את השיאים של עצמו. והסיפורים לאו דווקא מסתדרים ככה. זאת אומרת, ויכול להיות שאנחנו צריכים להתרגל לזה, ויכול להיות שזה חלק מהתהליך התבגרות שלנו, אנחנו צריכים לקייל את המוח שלנו מחדש, לגבי איך שאנחנו מסתכלים על סיפורי ספורט. זהו, זה קצת היה האוף רוד שלי על דורנט, כי אני באמת חושב שזה סיפור מרתק, ואנחנו צריכים גם לספר אותו, לא רק דרך הפריזמה הזאת של אוי, הוא שבר את האיזון התחרותי בליגה, אלא גם מסתכל עליו דרך הפריזמה של הפציעה שלו, ואיך למרות הפציעה הוא חזר, והוא חזר אפילו טוב לפחות כמו שהוא היה. זהו, אם אני חוזר רגע לנץ בקס, אז זה לא נראה טוב לבקס. אני חושב שגם הסיכוי היחיד שלהם לנצח זה לערער את הבקס, את הנץ. כל פעם אני מתבלבל. זאת אומרת, זאת הדרך היחידה שקבוצה כזאת היא מפסידה. קבוצה עם כל כך הרבה כישרון, שאתה מצליח לערער אותה מבחינה מנטלית. ונראה שהנץ רחוקים מאוד משם, זאת אומרת, זה נראה שהנץ מאוד, מרגישים מאוד בנוח מבחינה מנטלית, סטיב נש נראה מאוד מאוד מחובר לקבוצה שלו, וראינו את זה בעבר, כאילו כשקבוצות כאלה הפסידו, זה היה מיאמי ב-2011, כשדאלאס ממש נכנסו להם לראש, הקליפרס בעונה שעברה, נגיד, הפסידו לנגץ אחרי שהנגץ נכנסו להם לראש, הדרך היחידה שבה קבוצה שהיא עדיפה מבחינת כישרון תפסיד לקבוצה שהיא פחות טובה מבחינת כישרון, זה אם הפער המנטלי עולה על הפער המקצועי. זאת אומרת, מנצח גובר על פני הפער המקצועי. והפער המקצועי הוא בבירור לטובת הנץ, וגם הפער המנטלי כרגע נראה שהוא בבירור לטובת הנץ. זאת אומרת, הבקס צריכים, יש להם המון 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 עבודה כדי לחזור לסדרה הזאתי. ואני מרגיש מאוד בנוח עם הבחירה שלי, זאת אומרת, חשבתי שהבקס יצליחו למתוח את הנץ יותר ולדחוף אותם לקצה, ויכול להיות שזה עוד יקרה, אבל אני מרגיש מאוד בנוח עם הבחירה שלי שהנץ יקחו את הסדרה הזאת, ככה זה נראה. וזה מדהים שהם, אפרופו היתרון המנטלי הזה שלהם, זה מדהים שהם מצליחים לעשות את זה, בעונה הראשונה שלהם ביחד. זאת אומרת, נכון שדורנט וקיירי שם כבר שנתיים, אבל זאת העונה הראשונה שבהם הם משחקים ביחד. בדרך כלל קבוצות לוקח יותר זמן להתבשל, לוקח להם יותר זמן לייצר את החיבור הזה, את החיבור הזה שמאפשר את היתרון המנטלי. זה בדרך כלל קשור להמשכיות ולוקח זמן. אנחנו רואים את זה עכשיו עם הקליפרס. יכול להיות שהנץ עוד יצטרכו להיות מודגרים יותר בסיפור הזה. זאת אומרת, הבקס כרגע לא מאתגרים אותם מספיק מבחינה מקצועית, כדי אולי לפורר את ה... להתחיל לפורר את, ה... את הדבר הזה. ולהגיע למקום שהשבירות המנטליות, היתרון המנטלי של, של הנץ ייבחן. יכול להיות שבסדרה הבאה מול פילדלפיה זה יקרה, כי אני עדיין מאמין שפילדלפיה, למרות ההפסד במשחק הראשון, אני עדיין מאמין שפילדלפיה הם הפייבוריטים בסדרה הזאת. ואני חושב שבסדרה כזאת, מול ג'ואל אמביד יהיה להם יותר קשה להגן, ואז אולי הפער, וגם עוד משהו שאני חושב שהוא הבדל בין פילדלפיה למילווקי, זה שפילדלפיה יודעים לשלוט בקצב יותר ממילווקי. זאת אומרת, מילווקי, הקצב שהם רוצים לשחק בו, זה גם הקצב שהנט רוצים לשחק בו. ואתה לא הולך לנצח את הנץ בקצב שלהם. ולעומת זאת, פילדלפיה הם קבוצה שיותר יודעת לשלוט בקצב, גם בגלל שהם הולך לקו יותר מדורנט, כמו שאמרתי מקודם, גם כי סימונס יודע לשלוט בקצב. אז אני כן חושב שסדרה כזאת תיראה קצת אחרת, עדיין לנץ יהיה עדיפות בכישרון, אבל יהיה להם, זה גם יראה אחרת מבחינת הקצב, וגם אמביד הוא מיסמאץ' יותר משמעותי מיאניס בסדרה כזאת, ובסדרה מספיק שיש מיסמאץ' אחד כדי לשנות את כל הדינמיקה של הסדרה, אז יכול להיות שהנץ עוד ייבחנו באספקט הזה בסדרה הבאה, אבל בכל מקרה, הם כרגע נראים עדיפים מנטלית, ואם הבקס רוצים לנצח את הסדרה הזאת, יש להם דרך ארוכה לעשות, גם מבחינה מקצועית, ואז הם יצטרכו גם לשבור את הנץ מנטלית. כרגע זה נראה מאוד 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 רחוק משם. בואו נדבר קצת על הקליפרס. אפרופו המשכיות, אפרופו יתרון מנטלי, אפרופו כל הדברים האלה, הקליפרס הוכיחו בסדרה הזאת מול דאלאס שהם עשו דרך. הם היו בפיגור 2-0, בפיגור 30-11 ברבע הראשון במשחק השלישי, וחזרו וישבו ל-2-2. הם היו בפיגור 3-2 במשחק חוץ, win or go home, וניצחו גם את Game 7. זה קאמבק מפואר. אין מילה אחרת לתאר אותו. זאת אומרת, לחזור מ-2-0 כשאתה בחוץ ואתה בפיגור 30-11 ברבע הראשון, צריך למצוא כוחות מאוד מאוד גדולים בשביל לעשות קאמבק שכזה. וגם אם הקליפרס לא יקחו אליפות, הדבר הזה יישאר איתם. ההצלחה הזאת והניצחון הזה יישאר איתם לשנים הבאות, וההופעה של קוואי במשחק 6 עם 45 נקודות, היא הופעה היסטורית בעיניי, בהתחשב בנסיבות, בהתחשב בכמות הלחץ, בהתחשב בקטסטרופה שהייתה קורית עם הקליפרס היו מפסידים את המשחק הזה, שזה אומר שקוואי נכנס לפרי אג'נסי, ופול ג'ורג' אולי עובר בטרייד, וכל ה... פרויקט המטורף הזה שסטיב בלמר בנה בכמה שנים האחרונות שהגיע לסי בעצם בטריד על פול ג'ורג' והחתמה של קוואי עומד לקרוס, וקוואי נותן במשחק הזה שזה מה שהיה לקף לא רק הדחה בסיבוב הראשון בפלייאוף אלא ממש שינוי ארגוני, קטסטרופה ארגונית, בא ונותן תצוגה מדהימה, עם 45 נקודות, לא זוכר כבר כמה אחוזים מהשדה, הוא לאורך כל הפלייאוף הוא 61% מהשדה, עם 32 נקודות, 8 ריבאונדים. זו הופעה בסדר גודל של לברון מול בוסטון ב-2012. זאת אומרת, זה לא באותו סדר גודל, כי באמת אצל לברון גם הסטייקס היו יותר גבוהים, כי לברון עוד לא לקח חליפות בנקודה הזאת, גם זה היה גמר מערה, גמר אזורי. ובאמת מה שהיה לקף מבחינת לברון אז היה יותר גדול, כי קוואי כבר לקח חליפות, ולמרות שאם הוא היה אף השנה זה היה ממש כבר בעייתי מבחינתו, אבל עדיין תמיד יהיה לו את האליפות הזאת שהוא לקח ב-2019 וגם כמובן ב-2014. לברון בנקודה ההיא עוד לא לקח חליפות, אבל זה הופעה בו שהיא לא רחוקה משם. זאת אומרת, היא לא גדולה כמו ההופעה ההיא של לברון, אבל היא לא רחוקה משם, ו מעט מאוד קבוצות יכולות ומסוגלות לעשות קאמבק כזה בפיגור 3-2 במשחק חוץ, זאת אומרת, אנחנו זוכרים את גולדן סטייט עושים את זה, מול יוסטון ב-2018, ואנחנו זוכרים את מיאמי של ברון עושה את זה ב-2012, וקליבלנד כמובן ב-2016, הם חזרו ב-5-3-1, אבל זה קבוצות גדולות עושות כזה דבר. וזה אמנם רק סדרת סיבוב ראשון, ויש עוד דרך ארוכה, אבל זה פאקינג מרשים מה שהקליפרס עשו בסיבוב הזה, ובאמת שפו ענק, שפו לטאי לו, שאפשר להתווכח האם הוא המאמן הכי חד, האם לוקח לו זמן לעשות את המות, זאת אומרת לקח לו איזה 2.5 משחקים עד שהוא הבין שזובץ לא צריך להיות על המגרש כמעט, אבל יש בו משהו כנראה שיודע לעורר שחקנים, שיודע להביא שחקנים לסי כשצריך, שיודע לתת לקבוצות, לא לתת לקבוצות שלו להתפרק בעצם. ראינו את זה כמובן ב-3-1 עם קליבלנד מול גולדן סטייט ב-2016, אבל אנחנו ראינו את זה גם בסדרה הזאת. חייבים גם לדבר על פול ג'ורג' בעיניי, אני חושב שפול ג'ורג' כאילו, תסתכלו על המספרים, מספרים סולידיים, טובים, כאילו, אני חושב 24 נקודות, 7 ריבאונדים, משהו כזה, סדר גודל. אני חושב שהוא היה טוב בסדרה הזאת. הוא לא היה מדהים, אבל פול ג'ורג' היה צריך סדרה כזאת. זאת אומרת, אתה לא חוזר מהקטסטרופה שהיה לו בפלייאוף הקודם, ובכלל, בכמה פלייאופים האחרונים, וישר נותן סדרה מדהימה ומשקם את התדמית שלך. אתה צריך לתת סדרה טובה, ופול ג'ורג' נתן סדרה טובה, גם הגנתית, גם התקפית. היו לו רגעים שהוא קצת הלך לאיבוד, היו לו רגעים שהוא קצת היה פול ג'ורג'י והחטיא זריקות פנויות ולא הרגשת אותו במשחק, גם ברבע הראשון של משחק 7, אבל בסופו של דבר הוא סיים את המשחק הזה עם 20 ומשהו נקודות, השפיע בהגנה, השפיע בהתקפה, ובסופו של דבר הוא מילא את התפקיד של שחקן שני הכי טוב בקונטנדרית. מילא אותו טוב. קוואי היה השחקן הראשון הכי טוב בקונטנדרית, זה היה ברור. וזה מה שהוא עשה במשחקים 6 ו-7. אבל פול ג'ורג' מילא את התפקיד שלו, ומרקוס מוריס מילא את התפקיד שלו במשחק 7, ורג'י ג'קסון מילא את התפקיד שלו במשחק 6, טרנס מן נתן את הדקות שלו. זאת אומרת, הקליפרס מצאו את הרוטציות שעוזרות להם, שעובדות להם. עכשיו מול יוטה זה יהיה לא פחות קשה, כאילו יוטה היא קצת ההפך מדלס. דלס היא קבוצה שמונעת כולה מלוקה. לוקה היה המנוע של הקבוצה הזאת, האקזוז, ההגה, הגלגלים, מה שתרצו. יוטה היא קבוצה קצת שונה, זאת אומרת, יש את דונובן מיטשל שהוא כן איזשהו סוג של מנוע, אבל הוא לא המנוע היחיד, והדינמיקה תהיה קצת שונה, זאת אומרת, אנחנו נראה הרבה פחות את הרכב הנמוך של הקליפרס לפי דעתי, זובת שיחזור לרוטציה, והם יכולים להתנחם בזה שאין להם יתרון ביתיות, יכול להיות שזה יתרון. ראינו את זה בסדרה הזאת כשהם ניצחו את כל המשחקים בדלאס, ומשהו בסטייפל סנטר אני חושב עדיין גורם להם קצת לרעוד, אבל יכול להיות שהם באמת יתחברו ברגע הנכון. אמנם אין להם יתרון ביתיות למשך הדרך, אבל משהו בקבוצה הזאת עכשיו קורה, שציפינו שיקרה בשנה שעברה, עכשיו זה קורה, וכשהלייקרס מחוץ לדרך ולברון מחוץ למסלול, יכול להיות שהדרך נפתחה לקליפרס, כדי לפחות להגיע לגמר האזורי בפעם הראשונה בהיסטוריה, ואם לא להשיג יותר מזה. פודקאסט. לא דיברתי על דנבר פיניקס, פיניקס ניצחו הלילה. לא ראיתי את המשחק במלואו, אז אני לא רוצה לדבר עליו יותר מדי, אני רק אגיד שאני מאוהב במיקל ברידג'ז, וזה לא... זאת הייתה בערך אהבה עם הבת ראשון, ואני ממש מרגיש שזאת אהבה שעכשיו מתחילה להתממש במלואה, וכולם מתחילים לראות אותה, והוא באמת שחקן נהדר בעיניי, זאת אומרת, אני חושב שהוא גם ממלא את התפקיד שלו בצורה מדהימה, וגם אני חושב שיש לו פוטנציאל אפילו להיות יותר מזה. ובאופן כללי היה, ראיתי את החצי השני, אז היה פשוט כיף גדול לראות את הקהל של פיניקס פשוט בטירוף. אני לא רוצה כרגע לדבר על הסדרה הזאת, נדבר עליה בפודקאסטים הבאים, בפודקאסטים הבאים. אני כן רוצה להשתמש בסגמנט הזה כדי לדבר קצת על, על ברון ג'יימס וההדחה של הלייקרס. כי לא דיברתי על זה ולא כתבתי על זה עדיין. ואני חושב שאנחנו... זה מאוד מפתה לדבר על, על התחילת הסוף של לברון, זאת אומרת, זה שנה 18, הוא שיחק אחרי הרבה דקות אי פעם בערך. זאת פעם ראשונה שהוא מודח בסיבוב הראשון, הוא נראה לו טוב. הסגל מסביבו נראה מוגבל יחסית, ואין כל כך אפיקים לשיפור מבחוץ. זאת אומרת, גם הדברים הגדולים שאפשר לעשות, נגיד להביא את קאי לאורי, אתה אומר, אוקיי, קאי לאורי גם כן ב-35, 36 כבר, כאילו זה לא עכשיו שאתה מביא איזשהו שחקן צעיר שמזרים את הדן כמו אנטוני דייביס. זה מאוד מפתה בנקודה הזאת להגיד, זה הסוף של לברון, זה תחילת הסוף של לברון. ובאמת גם זה מה שאמרתי בפודקאסטים הקודמים. הקטע הוא שיש הסבר, אפשר אתם יודעים להגיד, תשמעו, זה היה הפגרה הכי קצרה בהיסטוריה, לברון נפצע במהלך העונה, דייביס נפצע במהלך העונה, לפני זה לברון היה ראנר אפ ב-MVP, הלייקרס היו עם המאזן השני או השלישי הכי טוב במערב, וכשהם היו בריאים הם גם נראו ממש טוב בסדרה הזאת. אז כאילו אפשר באיזשהו מקום להגיד, תשמעו, לא משנה, כאילו, let's forget it, ו-let's run it back, ויהיה בסדר. כי כשהיינו בריאים, הכל היה טוב. יש איזשהו היגיון באמירה הזאת. אבל מצד שני, צריך לזכור שאנטוני דייביס אף פעם לא בריא. זאת אומרת, אנטוני דייביס תמיד סוחב עם עצמו איזושהי פציעה, ואף אחד לא יכול להבטיח שזה לא יקרה שוב בפלייאוף הבא. ואני חושב שגם אנחנו צריכים להתחיל להסתכל על הסימנים של לברון. זאת אומרת, לברון הוא כבר לא השחקן שהוא היה ב-2018 אפילו, אני אומר. הדרך שבה הסתכלתי על זה, זה הסתכלתי על כל הסדרות של לברון מ-2011, זאת אומרת, מאז שהוא עבר למיאמי. והסתכלתי על כמות הנקודות שלו, פיל גולד פרסנט, כאילו אחוזים מהשדה, כמה פעמים הוא הגיע לקו, מה היה האחוזים שלו מהקו, ריבאונדים, אסיסטים, עיבודים, פלוס מינוס. כל אחד מהקטגוריות האלה היה 37 סדרות כאלה, מאז 2011 של לברון. כל אחת מהקטגוריות האלה דירגתי, אמרתי, אוקיי, אם היה לו סדרה, כאילו מול הרפטורס ב-2017 בסביב השני, הוא קלה 36 נקודות, זה הכי הרבה שהוא קלה אי פעם בסדרה. זה קיבל נקודה. לעומת זאת, דאלאס, ב-2011, לברון קלה 17.8 נקודות, זה הכי מעט שהוא קלה אי פעם בסדרה, זה קיבל 37. ככה עשיתי לכל קטגוריה. נקודות, אחוזים מהשדה, הגעות לקו, אחוזים העונשין, ריבאונדים, אסיסטים, עיבודים, פלוס מינוס. כמה זה? 8 קטגוריות? 8. ואז לכל אחת מהן נתתי את הדירוג הזה, כמו שאמרתי, עיבודים כמובן זה היה הפוך, כאילו אם היה לך מעט עיבודים, אם היה לו מעט עיבודים, אז זה קיבל ציון גבוה. ואז סכמתי, פשוט. לא עשיתי פה איזה משהו מורכב מדי, אקסל מאוד מאוד פשוט. וסכמתי, ואז זה בעצם נתן לי איזשהו דירוג או ציון לסדרות של לברון בעשור האחרון. אז הסדרה הכי טובה היא באמת הסדרה מול הרפטורס ב-2017, הסוויפ מול הרפטורס ב-2017. שיש לה 77 נקודות. אולי אני צריך לעשות הפוך את המדד, כאילו שהגבוה יהיה עם הרבה נקודות, אבל לא משנה. ככל שיש לך פחות נקודות, זה אומר סדרה יותר טובה. הסדרה הכי גרועה היא כמובן דאלאס, ב-2011, עם 234 נקודות. זאת אומרת, זה היה הסדרה הכי גרועה שלו מבחינת נקודות, הכי גרועה שלו מבחינת אחוזים, מבחינת הגעות לקו, כמעט הכי גרועה מבחינת אחוזים, והשישית הכי גרועה מבחינת ריבאונדים. והשלישית הכי גרועה מבחינת פלוס מינוס. בעשור האחרון. בשקלול של הכל ביחד, זאת הסדרה הכי גרועה שלו ביפר. הסדרה השנייה הכי גרועה, זאת הסדרה הזאת. מול פיניקס. מכל הסדרות, אם אני מסתכל על כל הסדרות הגרועות של לברון, זאת אומרת, כל הסדרות, ה-15 סדרות הגרועות של לברון, אף אחת מהן היא לא אחרי 2016. זאת אומרת, ב-2017 ו-2018, לברון היה הרבה יותר טוב בסדרות פלייאוף. וגם ב-2020 כמובן. וכבר אי אפשר היה לתפוס אותו לא מוכן. זאת אומרת, הוא פיצח את כל מה שהביאו מולו, וגם אם הוא היה לו, גם אם הוא הפסיד, בוא נגד גולדן סטייט, זה תמיד היה כשהוא נותן איזושהי תצוגה אילאית, או תצוגה שאתה לא יכול לבוא אליו בטענות. זה לא המצב עכשיו. זאת אומרת, המצב עכשיו זה שהסדרה הזאת מול פיניקס היא הסדרה השנייה הכי גרועה של לברון בעשור האחרון. זאת אומרת, חוץ מהסדרה מול דאלאס, זאת הסדרה הכי גרועה שלו. הוא קלה רק 23.3 נקודות, זה הנתון הרביעי הכי גרוע שלו בעשור האחרון. 3.8 זריקות מהקו, זה הנתון השלישי הכי גרוע בעשור האחרון. הפעם, השתי פעמים האחרות זה מול המאבס ב-2011, שכבר דיברנו על זה, ומול הפיסטונס, שזה היה איזה סוויפ בסיבוב הראשון ב-2016, שזה לא באמת אינדיקציה לכלום. אז זאת אומרת, זאת, בסדרה כזאת, שדיברתי מקודם על ההגעות לקו של דורנט, בסדרה כזאת שדייביס פצוע ולברון צריך to step up, הוא מגיע רק 3.8 פעמים לקו, גם קולע רק ב-60%, זה בעייתי. והלייקרס לא יכולים לנצח סדרה כזאת. וכשאני משקלל את הכל ביחד, זה בסופו של דבר יצא הסדרה השנייה הכי גרועה אי פעם בהיסטוריה, בעשור האחרון, לא אי פעם, בעשור האחרון של לברון, לא הלכתי כבר לקדנציה שלו בקליבלנד, זה כבר למתקדמים. והשאלה היא האם המספרים האלה צריכים להדאיג, או שזה פשוט, אתם יודעים, סטייה סטטיסטית, כמו שלפעמים קורה. אני חושב שאם אנחנו מחברים את הכל ביחד, זה כן נראה שלברון לא יהיה יותר טוב ממה שהוא היה. בוא נגיד, זה בוודאות לא יקרה. השאלה היא האם מה שראינו עכשיו בסדרה הזאת מול פיניקס, זה מה שאנחנו גם צריכים לצפות לו בעתיד. או שאולי אחרי אוף סיזן, שהוא יוכל לנוח קצת, הוא יחזור בעונה הבאה עדיין דומיננטי ועדיין חזק. אני לא יודע אם זה יספיק. זאת אומרת, בעונה שעברה, הלייקרס לקחו אליפות, גם כי הקליפרס נפלו בדרך, גם כי בברוקלין לא הייתה פקטור, כי דורנט היה פצוע, גם כי גולדן סטייט לא הייתה פקטור, כי קרי היה פצוע ותומסון היה פצוע. בעונה הבאה זה לא היה המצב. זאת אומרת, בעונה הבאה יש לך, במזרח יש את ברוקלין ופילדלפיה ומילווקי שישארו, ימשיכו להיות טובות. ובמערב יש לך את דאלאס שהיא כוח, יש לך את הקליפרס שהם כוח, יש לך את יוטה שהם כוח, פיניקס הם כוח, גולדן סטייט יחזרו, דנבר יחזרו, או ימשיכו, כי בינתיים הם עדיין לא עפו. ואם לברון לא הולך להיות יותר טוב, ודייביס, אתם יודעים, תמיד סימן שאלה איתו, אז הגיוני שהלייקרס לא יהיו פייבוריטים יותר. ואז אתה אומר, אוקיי, לאן זה הולך מפה? האם לברון יש לו עוד חלון לקחת אליפות? ואני חושב שלא. אני חושב שהחלון של לברון לקחת אליפות, בטח כשחקן מוביל, כשחקן הכי טוב בקונטנדרית, נסגר, לאו דווקא כי הוא הרבה יותר גרוע עם מה שהוא היה, הוא עדיין מדהים, הוא עדיין, אני תמיד אומר את זה, 90 ומשהו אחוז מהשחקנים בליג היו חותמים על, גם על הסטטיסטיקות שלו מול הסאנז העונה, אבל ביחס לעצמו זה כמובן הרבה פחות טוב, וגם הליגה מסביב הרבה יותר חזקה. ואני לא חושב שהלייקרס האלה ולברון הזה מספיק טובים כדי לקחת אליפות מול היריבות האלה. גם אם היו עוברים את פיניקס עכשיו, בגמר נגיד, אם היו פוגשים את ברוקלין, אני לא חושב שלייקרס בריאים, או אפילו את פילדלפיה. אני לא חושב שהלייקרס בריאים מספיק טובים בשביל לנצח את ברוקלין, או אפילו את פילדלפיה. זהו. אז זה היה הדיבור שלי, ונשמח לשמוע ממכם פידבקים וכאלה אם יש לכם. אני אמשיך לחשוב על שמות. בינתיים אנחנו ממשיכים לרוץ עם השם הגנרי, וזהו, הלילה יש עוד משחקים, כי NBA אף פעם לא מפסיק. יש פילדלפיה נגד אטלנטה, במשחק 2, אחרי שטרייאנג חגג במשחק הראשון, אבל פילדלפיה כמעט עשו קאמבק מפגר בדקות האחרונות. זה היה הסיום הכי שיקור של משחק אי פעם. ואני מאמין שפילדלפיה ינצחו את המשחק הזה. ולייקרס וקליפרס יוטה מתחיל היום, גם כן משחק אחד. אני חושב שליוטה יש סיכוי טוב במסדרה הזאת, כי הקליפרס מגיעים תשושים גם אחרי הסדרה מול דאלאס, והסדרה הזאת, אם אני לא טועה, היא every other day, כזה, כאילו כל יומיים יש משחק, לפחות, אני רואה לפחות לשלושה משחקים הראשונים, אחר כך אני עוד לא, אני לא רואה פה, אבל אני חושב שיש סיכוי ליוטה לנצח, בזכות האנרגיות והרוטציה הארוכה שלהם, וזה שהלייקרס קצת תשושים, וזה שהקליפרס קצת תשושים, זה יכול לתת לג'אז איזשהו סיכוי. זהו, נהיה בקשרים ויאללה ביי.